שלום לכולם. בחסדי השם עלינו אנחנו מגיעים בעזרת השם לשיעור האחרון בסדרה שלנו של שיעורים בהלכות צבא. את עיקר השיעור היום אני מעוניין להקדיש, לפני שנגיע גם לאיזה שהם דברי סיכום, את עיקר השיעור היום אני מעוניין להקדיש לתחום שלם שלא זכינו, דיברנו הרבה מאוד על הצבא. אני רוצה היום שנדבר על השבת במשטרה, שמירת שבת, שמירת ההלכה, בעיקר הלכות שבת, בכל מה שקשור לעבודת משטרה. השאלה של שמירת השבת במשטרה הטרידה את פוסקי דורנו עד בימי קום המדינה, ושלושה מן הפוסקים המובהקים שהרבו לעסוק בהלכות מדינה כתבו הרבה על כל הנושא הזה של המשטרה בשבת. הרב הרצוג, הרב הראשי של ארץ ישראל, של מדינת ישראל עם קום המדינה, כתב קונטרס ארוך לגבי ביטחון הפנים בשבת, קונטרס שאני חייב לומר די מחמיר, ורבים הגיבו לדברים הללו של הרב הרצוג, ובראשם הרב שאול ישראלי והרב ולדנברג בעל ציץ אליעזר בהלכות מדינה שלו וכן בשו"ת ציץ אליעזר. שלושת הפוסקים הגדולים הללו, הרב הרצוג, הרב ישראלי והרב ולדנברג, כתבו בהרחבה רבה על המשטרה. בכרך ב' של העלון תחומין יש מאמר שמסכם את הדעות השונות לגבי כל העניין של עבודת המשטרה בשבת. ככלל, אם באנו לעסוק בכל מיני פעילויות שהמשטרה קשורה אליהן, בכל מיני דברים שהמשטרה עוסקת בהם בשבת, ולנסות לקבוע אם הם מותרים או אסורים בשבת, האם יש בהם משום גדרי פיקוח נפש, אנחנו חוזרים למעשה אל השיעורים הראשונים בסדרה שלנו, השיעורים שבהם ניסינו להגדיר ולהסביר מהם הגדרים של פיקוח נפש, הן פיקוח נפש של היחיד, והן אותו מושג שעסקנו בו בהרחבה רבה, פיקוח נפש ציבורי. במונחים הללו אנחנו נפגשים שוב כאשר אנחנו באים לנתח ולעסוק בעבודת המשטרה בשבת. דומני שבדיוק כפי שמצאנו לגבי כל מיני משימות צבאיות וביטחוניות בעבודת צהל, כך גם בעבודת המשטרה ניתן להבחין בשלושה רבדים של פעילות. הרובד הראשון בעבודת המשטרה הוא רובד של פיקוח נפש מובהק. המשטרה, כמו זרועות הצלה אחרות, ודאי פועלת בכל מה שקשור לדברים מובהקים של פיקוח נפש. הדוגמה, נציין מספר דוגמאות לנושא הזה. הדוגמה אולי הכי ברורה, הכי מובהקת, זה טיפול באלימות. לצערנו, יש תופעות מאוד מאוד קשות של אלימות במדינת ישראל, תופעות של רצח, של פגיעות גופניות אחרות, שוודאי יש בהם משום פיקוח נפש, ואין ספק שכדי להילחם בעבריינות הזאת, כדי להילחם בתופעות הללו, ברור שמותר למשטרה לחלל שבת. אין לך הצלת נפשות יותר גדולה מלהגיע למקום של קטטה, להגיע למקום של איזשהו ריב אלים מאוד, להפריד בין הניצים, להשכין את הסדר. ברור שהדבר הזה הוא פיקוח נפש מובהק. על הדבר הזה אין שום שאלה ואין שום דיון. כבר בספר שמירת שבת כהלכתה בפרק מ"א כותב כדברים הללו בצורה מפורשת, שבכל מקום שיש בו קטטה, בכל מקום שיש בו אלימות, מותר לעשות כל מה שצריך ובמהירות, הן ביסורי תורה, הן ביסורי דרבנן, כדי למנוע שפיכות דמים. בהקשר הזה, דוגמה קצת יותר רחוקה, אבל גם היא לכאורה נכללת בקריטריון הזה, וזה נוכחות המשטרה בהפגנות בשבת. גם כאן לא פעם אלימות שהתפתחה תוך כדי ההפגנה, אנשים באים כדי להפגין, ממש זועקים מדם ליבם ולא משנה על מה הם מפגינים, ובהחלט יכול להיות שתוך כדי ההפגנה הדברים מגיעים עד כדי אלימות, ולא עלינו הגיעו פעם גם עד כדי שפיכות דמים. דיון מעניין בהקשר הזה, אני רק רוצה להזכיר, בכרכים זין וחט של העלון תחומין, יש פולמוס גדול בין רבנים רבים, רבים כתבו על הנושא הזה, של קיום הפגנות בשבת. שם היה מדובר על הפגנות למען שמירת השבת, הפגנות נגד חילול שבת, או הפגנות על נושאים תורניים אחרים, והשאלה הגדולה בהפגנות הללו היא, האם מותר לקיים הפגנה כזאת בשבת, כאשר ברור לך שהמשמעות, ההשתמעות וההשלכה של ההפגנה תהיה שהמשטרה תצטרך לחלל שבת כדי להבטח, כדי לשמור על הסדר במהלך ההפגנה. באמת מתלבטים שם הרבנים, האם אנחנו עוסקים בשלנו, אנחנו מפגינים לכבודה של שבת, ומה שתעשה המשטרה זה לא אכפת לנו ולא ענייננו, או שראוי לנו לבטל או להרגיע או למנוע הפגנות בשבת, רק כדי שהמשטרה לא תצטרך לחלל שבת בהקשר הזה. על כל פנים, אז זה דיון לא קשור לענייננו, אבל מכלל הדברים למדנו שכל דבר שקשור, שיש בו היבט של אלימות, אלימות פיזית, בעניינים הללו ודאי שמותר לחלל שבת. הדבר הזה הוא פיקוח נפש מובהק לכל דבר ועניין. כמובן ישנן גם פעילויות נוספות של המשטרה שכרוכות בפיקוח נפש מובהק. כך למשל דיווח על אדם או חפץ חשוד. מי שורא ברחוב חפץ חשוד, אדם חשוד, כמובן מיד מתקשר למשטרה. אדם כזה או חפץ כזה יכולים להיות פעילות חבלנית, ולכן גם כאן ודאי שמדובר על פיקוח נפש ישיר, מובהק, ואין שום שאלה והדבר הזה מותר. ודוגמה אחרונה, גם היא חלק מהותי מעבודת המשטרה, זה סיוע במציאת נעדרים. ילד הלך לאיבוד, קשיש הלך לאיבוד, אתה לא יודע איפה הוא, יכול להיות שקרה לו משהו, יכול להיות שהוא לא מוצא את דרכו הביתה. גם כאן בהחלט מדובר על משהו שיש בו סכנת נפשות, ולכן הקפצת המשטרה, קריאה למשטרה בהקשר כזה, גם היא בוודאי מהווה פיקוח נפש מובהק לכל דבר ועניין, הוא ברור שהעניין הזה מותר. אז אם כן, הרובד הראשון של פעילות המשטרה, הרובד הפשוט ביותר, רובד של פעילויות שכרוכות בפיקוח נפש מובהק, ואין כל כך הרבה מה לדון בעניינה. הרובד השני הוא זה שמחזיר אותנו למונח שעליו דיברנו בהרחבה בתחילת סדרת השיעורים, וזה המונח של פיקוח נפש ציבורי, או ליתר דיוק פיקוח נפש עקיף, דברים שעל פי השקפה ראשונה, בהתבוננות ראשונית, אין בהם פיקוח נפש גמור, אין בהם פיקוח נפש לכל דבר ועניין, ואף על פי כן הם יכולים בעתיד להגיע עד כדי פיקוח נפש. הזכרנו אז את דברי החזון איש, שקבע שבהלכות פיקוח נפש אין לנו אלא מה שרואות עינינו. אין לנו עסק בנסתרות, כתב החזון איש, ולכן רק כאשר יש חולה מסוכן לפנינו, רק כאשר יש מחלה לפנינו, כאשר יש איזשהו גורם סיכון מובהק, אז ורק אז מותר לחלל שבת משום פיקוח נפש, והצענו שהדבר הזה נכון לגבי גדרי פיקוח נפש של היחיד, אבל כאשר מדובר על פיקוח נפש ציבורי, הרי שבוודאי גם פיקוח נפש עקיף, גם פיקוח נפש שאיננו ישיר, גם הוא נכלל בגדרי פיקוח נפש. כאמור, המושג הזה של פיקוח נפש ציבורי בא לידי ביטוי בהקשרים רבים מאוד בעבודת המשטרה. הדוגמה אולי הכי הכי מובהקת, שהיא גם שנויה במחלוקת מסוימת, כפי שתכף נראה, קשורה לטיפול בגנבות, טיפול בעבירות רכוש. כאשר אדם רואה מחבל, כאשר אדם רואה איזושהי אלימות קשה, כאשר אדם רואה מישהו עם אקדח שלוף ובמטרה לפגוע או לרצוח חלילה, זה פיקוח נפש מובהק, על זה דיברנו מקודם. מה קורה אם אדם הולך ברחוב בשבת ורואה שודד פורץ לבנק? השודד לא רוצה ממני שום דבר, הוא יודע שאין לי כסף, הוא לא מאיים עליי, הוא לא יפגע בי לרעה, הוא לא יוריד שערה משערות ראשי, הוא כרגע פרץ לבנק ורוצה לשדוד את הכספת של הבנק. בבנק הרגע אין הבטחה, בבנק אין פקידים, בבנק אין לקוחות, אף אחד לא נמצא בבנק בשבת בבוקר. חוץ מהגנה והכסף, אין שם שום דבר אחר. האם בהקשר כזה מותר להזניק את המשטרה? האם למשטרה מותר לבוא ולטפל באירוע כזה? בשמירת שבת כהלכתה, באותו פרק, פרק מ"א, נאמר כך, אם אין כל חשש שהגנב יתקוף ויסכן אדם, אסור לטלפן למשטרה, גם אם יפסיד את כל ממונו, והוא הדין, אם רואה גנב שפורץ למקום שאין בו אנשים, כמו לבנק או לחנות. אם כן, השמירת שבת כהלכתה אומר דברים ברורים, ראית גנב פורץ לבנק או חנות, אבל אין שם נפש חיה, אתה גם כן רואה אותו מרחוק, הוא לא רואה אותך, אתה לא מפריע לו והוא לא מפריע לך, אין יותר לחלל שבת. אפילו אם יפסיד כל ממונו. אבל האומנם? האומנם אנחנו יכולים להשלים ולהסכים עם אנרכיה ברחובות בשבת? עם זה שמי שרוצה יכול לפרוץ לאן שהוא רוצה בשבת, לשדוד איזה בנק שהוא רוצה, כי המשטרה בדברים כאלה לא מטפלת. כי אין כאן סיכון של חיי אדם. במקורות ההלכה מצאנו שתי דוגמאות לקשר הישיר הזה שבין דיני ממונות, שבין עולם הגניבה לבין עולם הפגיעה בנפש. המקור הראשון הוא כמובן, באופן מיידי אנחנו חושבים עליו, זהו דין במחתרת. אם במחתרת יימצא הגנב ועוקב המת, אין לו דמים. כך למדנו בפרשת משפטים, ועל כך קובעת המשנה בסנהדרין בדף עין ב' שהבא במחתרת נידון על שם סופו. כלומר, הוא מצד עצמו בא במחתרת, הוא מצד עצמו רק רוצה לגנוב, אבל אם משהו במהלך השוד ישתבש, הוא גם ישלוף אקדח, הוא גם מסוגל לפגוע בחייו של בעל הבית שממנו הוא גונב, בעל הבית יקום כנגדו, ולכן הבא להורגך השכם להורגו, בא במחתרת נידון על שם סופו. הנה כאן אנחנו רואים כיצד עניין ממוני עלול להידרדר לדיני נפשות. אין מכאן קושייה לרב נויביר על שמירת שבת כהלכתה, משום שהוא עצמו כותב שם בפירוש, אם מדובר על גנב שעלול לבוא לחיכוך עם אוכלוסייה, לחיכוך עם אנשים, הרי שזה דבר שעלול להגיע לשפיכות דמים, מותר לקרוא למשטרה. כל מה שאמרנו לא לקרוא למשטרה, זה רק אם הוא פורץ לבנק שאין בו אף אחד. אבל עדיין המשנה הזאת, או ההלכה הזאת של דין בבא מחתרת, בהחלט מלמדת אותנו את העיקרון החשוב הזה של הקשר בין העולם הממוני, בין דיני גניבה לבין פגיעה בחיי אדם. אז זו אם כן דוגמה, אחת לקשר הזה בין הגניבה לבין פיקוח נפש. דוגמה שנייה שבה עליה הרחבנו יותר כאשר דיברנו על העניינים של פיקוח נפש ציבורי, קשורה לסוגיה בעירובין בדף ממהי, שמחדשת שמותר לחלל שבת על עסקי קש ותבן. אומרת הגמרא, בעיר הסמוכה לספר, אפילו לא באו על עסקי נפשות אלא על עסקי תבן וקש, יוצאים עליהם בכלי זיינן ומחללים עליהם את השבת. נוכרים, צרו על העירות של ישראל, לא רוצים לפגע, לא רוצים להרוג, בסך הכל רוצים לקחת תבן וקש. ושאנחנו חוששים שמתוך הגניבה, מתוך הגזלה הזאת של תבן וקש, נגיע גם לעניינים חמורים יותר, נגיע גם לפגיעה בחיי אדם, תהיה נוחה הארץ להיכבש לפניהם, כפי שכותבים שם הראשונים, ולכן, במצב כזה, מותר לחלל את השבת, אפילו באיסורי תורה. במקרה שלפנינו, אנחנו לא מדברים על גורם חבלני שבא לגנוב, אלא על גורם, אני אומר, גורם אזרחי, גורם פלילי רגיל שבא לגנוב, ואף על פי כן, שוב, יש איזושהי אינדיקציה מאותה גמרא בעירובין, שעסקי תבן וקש יכולים להגיע לפיקוח נפש. גם סוגיה ממונית, צרה, מצומצמת, יכולה להידרדר עד כדי פיקוח נפש. אם כן, באופן פשוט, חילול שבת על עבירות רכוש, קשה להתיר. עבירת רכוש היא רק עבירת רכוש, אפילו כל ממונו יפסיד אדם ולא יחלל את השבת. ואף על פי כן, אם נרחיב את גדרי פיקוח נפש, ואם נבין שהסדר הציבורי, הדאגה לשלום הציבור, הזיקה הזאת שבין גניבה לבין רצח, אנחנו נעצים אותה, נרחיב אותה, הרי שאולי במסגרת אותו פיקוח נפש ציבורי, אף שהוא עקיף, יהיה מקום להתיר. מיד נחזור שוב לנקודה הזאת של סדר ציבורי וההתייחסות אליו כאל פיקוח נפש. דוגמה שנייה, דוגמה נוספת לפיקוח נפש עקיף בעבודת המשטרה, אבל גם הוא מאוד מאוד מסתבר להתיר אותו, קשור לפעילות של משטרת התנועה בשבת. לצערנו ישנם מאחינו בני ישראל שמחללים שבת, מחללים שבת בנסיעה בכבישים. אם ידוע כל שבשבתות אין אכיפה בכבישים, בוודאי רבים ייסעו נסיעה פרועה, נסיעה מהירה, כי בשבת אין משטרה, בשבת לא נותנים דוחות, אין ספק שהדבר הזה בסופו של דבר יפגע בחיי אדם. העובדה שבשבת כל הנהיגה בהגדרה תהיה נהיגה פרועה, נהיגה לא אחראית, נהיגה לא זהירה, הדבר הזה בהחלט בסופו של דבר חלילה עלול לעלות בחיי אדם, ולכן מצד אחד, אין כאן פיקוח נפש ישיר, שוטר שיוצא עם הניידת וחונה בכביש מספר 1, לפעמים מפעיל את המצלמה שהוא מצלם מהירות, לפעמים לא מפעיל את המצלמה שהוא מצלם מהירות, אבל עצם הנוכחות שלו בכביש גורמת לאנשים להוריד את הרגל מהגז, גורמת לאנשים להימנע מלדבר בטלפון בזמן נהיגה, גורמת לאנשים לנהוג נהיגה יותר זהירה, והדבר הזה מצד עצמו יכול להוות צורך של פיקוח נפש. בספר סוגיות בהלכות צבא ומשטרה, שחיבר הרב לוינזון, אדם שהיה בעצמו רב המשטרה, מובא בעמוד קפ"ו בשם הרב נויבירט, בעל שמירת שבת כהלכתה שהזכרנו מקודם, שאכן כתב בפירוש שמותר למשטרת התנועה לפעול בשבת במטרה למנוע תאונות דרכים. אמנם מדובר על יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, מחללים שבת, אבל אנחנו פוסקים להלכה שגם אדם שלצערנו לא שומר תורה ומצוות, אנחנו ודאי חסים על חייו, חסים על חיי כל הנושאים שנושאים מסביבו, ולכן מותר למשטרה להפעיל את אגף התנועה גם בשבת, כדי להבטח את הסדר בכבישים. יתר על כן, מצאנו כמה מפוסקי הדור שהתירו לא רק לצאת אל הכביש עם הניידת, אלא גם לרשום דוחות. משום שאם ידוע נהגים שהמשטרה נמצאת בשבת, אבל לא נותנת דוחות, אבל לא עוצרת נהגים פרועים, אז לא עלנו שום דבר. כלומר, מצד הנהגים שעוד פעם לא עלינו נוסעים בכבישים בשבת, נוהגים ברכב בשבת, הם חייבים לדעת שהמשטרה מאחוריהם כל הזמן. אפילו במובן הזה של לרשום דוח, כך ורק כך נוכל לוודא שלא יהרגו אנשים בכבישים גם בשבתות. אז אם כן, דיברנו על העניין של טיפול בעבירות רכוש, דיברנו על העניין של משטרת התנועה, ומכאן לנושא יותר מעניין, וכאן נזכיר באמת את דברי הפוסקים שבהם פתחנו, הרב הרצוג, הרב ישראלי, לגבי סיורים שגרתיים של המשטרה בשבת. לא, עד עכשיו דיברנו על אירוע נקודתי, ראינו גנב, ראינו פורץ, ראינו קטטה וכן הלאה. האם מותר למשטרה לצאת ולסייר סתם לשם סיור, כדי להגביר את הביטחון ברחובות, כדי להגביר את תחושת הסדר הציבורי במרחב הציבורי, האם לשם כך מותר למשטרה לסייר בשבת? אנחנו לא יודעים איך נפרוץ האירוע הבא. יכול להיות שהשוטרים מתקרבים למקום האירוע הבא, יכול להיות שהם מתרחקים ממנו, אבל הם מסיירים ברחוב לשם סיור. השאלה הזאת הוצגה בפני הרב הרצוג, והוא כותב כך: לפי הסבר האחראים על ענייני הביטחון הפנימי, מכוניות המשטרה הניידות מאיימות על אנשים מסוג ידוע, וזה כשלעצמו מונע תגרות וממילא גם שפיכות דמים. זו אם כן חוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הרב הרצוג. יש חשיבות לסיור מצד הסיור, הוא מרתיע את מי שהוא צריך להרתיע. כותב הרב הרצוג, נניח שהדבר כן, אבל ניתכן לעשות לשם זה סיורים ברגל, או לכל היותר סיורים באופניים, שאין בהם איסור דאורייתא. ואם נבוא לומר שאין זה מספיק לסרוק שטחים במהירות, כלומר שאם אני אסער ברגל אני אסער רק שטח יותר קטן, ברם, כותב הרב הרצוג, קשה להתיר בזה מכונית, שאין דבר ברור אם יש שם מריבה, וגם לא כל המריבות מביאות לידי רצח, ואין זה אלא בגדר מיעוט שכיח. ונמצא שבכדי להתיר הניידות, יש למתוח ביותר את החבל של פיקוח נפש. עד כדי כך, לא נראה לי להתיר, אלא איסור דרבנן. הרב הרצוג שם באופן מאוד מאוד מדויק את האצבע על הנקודה. כלומר, אנחנו מבינים שפיקוח נפש ישיר, פיקוח נפש מובהק ודאי אין כאן, אלא רק פיקוח נפש עקיף, והשאלה כמה למתוח את הגבול. בלשונו של הרב הרצוג, כמה למתוח את החבל של פיקוח נפש. וזו השאלה שמטרידה אותו, והרב הרצוג קובע דבר ברור, אני מוכן להקל לצורך זה באיסורי דרבנן, אבל לא באיסורי תורה. זו אם כן עמדת הרב הרצוג לגבי הסדר הציבורי בכלל. הפגנת נוכחות של המשטרה בשבת. על הנקודה הזאת בדברים של הרב הרצוג, חלק הרב ישראלי בתגובתו, ובעצם הרב ישראלי הוא היה מגדולי העוסקים, גדולי אלה, גדולי רבותינו שהנחילו לנו את המושג הזה של פיקוח נפש ציבורי. כותב הרב ישראלי כך, לעניות דעתי, יש לדון כאן לא מבחינת כל מקרה ומקרה לחוד. הרב ישראלי מבין שמצד המקרה הפרטי הרב הרצוג צודק, אין כאן פיקוח נפש מובהק. אלא, אומר הרב ישראלי, יש לזכור את כל מיני המקרים העלולים להתרחש. ורק לפי זה לקבוע את ההלכה גם במקרה מסוים. כלומר, אנחנו חייבים לבחון את התמונה הרחבה. ונראה לי, אומר הרב ישראלי, שההתר הוא מגדר מכשירין, שגם הם הותרו בכלל פיקוח נפש. כמו, להבדיל, הוא שואב פה את הביטוי מעולם המצוות, יש לנו מצווה ומכשירי מצווה, מילה ומכשירי מילה. הרב ישראלי, גם בפיקוח נפש, יש פיקוח נפש מובהק, חולה לפנינו, קטטה לפנינו, רוצח לפנינו, אבל יש גם מכשירי פיקוח נפש. ואז מסכם הרב הישראלי ואומר כך, נמצאנו למדים כלל, שגם פיקוח נפש שעדיין אינו עומד לפנינו, לא לגבי רגע זה ולא לאחר כך, אבל ברור לנו שיגיע הדבר לזה בזמן מן הזמנים. אנו רואים אותו כאילו הוא כבר לפנינו. כי חובה זו של וחי בהם היא קיימת ועומדת לפנינו לא רק לגבי החיים של רגע זה, אלא אנו מצווים ועומדים לדאוג גם להצלת חיים שיצטרכו פעם לחיות, אף על פי שאין אנו יודעים מתי ואיך. ולמדנו מכאן הלכה גדולה, שגם הצלת נפשות שלעתיד לבוא, הרי זה כאילו היא לפנינו עכשיו. החזוני שמר, אין לנו עסק בעתידות, אין לנו עסק בנסתרות. אומר הרב ישראלי, בפיקוח נפש של ציבור, אתה לא בוחן כל מקרה לגופו, אלא גם דבר שיתהווה בעתיד, הרי הוא כאילו לפנינו עכשיו, וממילא מותר עבורו לחלל שבת. הוא מסכם הרב ישראלי, מעתה נראה שאין גם מקום לחלק במידת השכיחות של הדבר לעתיד לבוא. ובנידון שלנו, אם תאמר שהוא מיעוט, כלומר זה שסיור יצא לרחוב וימנע איזה תגרה, ובדיוק במקום שבו הניידת צעירה, בדיוק שם יהיה צורך בה, אם תאמר שהוא מיעוט ולא תצא לפעולות הבדיקה, הרי בכל מקרה תדון ככה, כי מי אולמי היא שבת משבת אחרת. רוב הסיכויים שהשבת הסיור השגרתי לא יתפוס כלום, וגם בשבת הבאה לו, וגם בשבת שאחריה לו. אז אם אתה דן על כל שבת לגופה, בשביל מה לצאת, בשביל מה לחלל שבת, רוב הסיכויים שלא יזדקקו לך. אבל אם אתה מנחה את המשטרה כמשטרה, הרי שמסך כל השבתות, בוודאי יגיעו הדברים לידי פיקוח נפש. כך כותב הרב ישראל, אבל אז הרי אתה יודע בוודאות גמורה, שידי אי יציאה זו יגיעו דברים לידי איבוד נפשות, שבאחת השבתות תזדמן תגרה שתביא לידי איבוד נפשות. על פי זה, יש להתיר כל פעולות סיירות הניידות, אלא אם כן ברור שאינה נעשות במחשבה רצינית וחשש כלשהו, אלא רק לשם טיול סרק באלמה. כלומר, אומר הרב ישראלי, טיול סרק באלמה לא, אבל כל דבר אחר מותר, הכל במסגרת העניין הזה של פיקוח נפש ציבורי, ושלעולם לא נוכל לדעת מתי יהיה האירוע הבא, היכן יהיה האירוע הבא, וכיצד אנחנו נוכל לתת מענה מיטבי לאותו אירוע. בהקשר הזה, הרב ישראלי שם מרחיב את היריעה, כאשר הוא דן בסדר הציבורי, הוא מזכיר מקור יסודי נוסף, שגם עליו דיברנו בהרחבה, והסוגיה בשבת ודף מבית לגבי גחלת של מתכת ברשות הרבים. רוב הראשונים הסבירו שגחלת של מתכת ברשות הרבים מותר לחבות אותה, בגלל שאין בזה איסור תורה, אלא רק איסור דרבנן, שהרי כיבוי כזה הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל דעת הגאונים, שגם כיבוי גחלת של מתכת הוא איסור דאורייתא, ואף על פי כן הותר, בגלל שיש בזה נזק דרבים. החשש לשלום הציבור, חשש לנזק דרבים, מתיר אפילו איסורי תורה, והרב ישראלי מצטט את הגמרא הזאת, מצטט את אותה דעה בגאונים, ומסביר שהנה לפנינו עוד דוגמה למצב שבו החובה לשמור על הסדר הציבורי, החובה לשמור על שלום הציבור, מתירה חילול שבת אפילו באיסור תורה. דוגמה נוספת בזריזות לגבי העניין הזה של פיקוח נפש עקיף בעבודת המשטרה, קשורה ללכידת עבריינים. שוב, כמו שדיברנו מקודם על עברייני התנועה, שמשטרת התנועה רוצה להרתיע אותם, כך גם עבריינים בתחומים אחרים. אם עבריינים ידעו שהמשטרה לא פועלת בשבת, שמשטרה לא לוחדת עבריינים בשבת, אז שבת יהיה היום שבו חגיגות, כל העסקאות, כל עסקאות הנשק, כל עסקאות הסמים, כל עסקאות וכו' וכו', כל הדברים הללו יתקיימו בשבת. כי יודעים שבשבת המשטרה איננה עוצרת אנשים. למען האמת, הדבר הזה הוא לא כל כך חדש. כבר הרימה בסימן שין למתת באורח חיים כותב, אסור לתפוס ולהכניס לבית הסוהר מי שמתחייב איזה עונש כדי שלא יברח. כלומר, הרימה אוסר להכניס אדם לבית הסוהר בשבת. הנימוק שם של הרימה הוא מצד שנראה כדן דין. כלומר, יש איסור לדון בשבת, גזרה שמה יכתוב. אומר הרימה, אם כן, גם לא להכניס אותו לכלא. יש מן הפוסקים שדיברו על חשש מלכת צד. עצם זה שהמשטרה תופסת אדם, היא צדה אותו. כפי שאסור לצוד בעלי חיים, כך אסור לצוד גם בני אדם. בשו"ת צית אליעזר חלק תתבר סימן מ"א, יש דיון בעניין הזה של צד בבני אדם, אבל על כל פנים, בהקשר הזה, כאשר אתה, הרימה כנראה דיבר על משהו מאוד נקודתי, בקהילה נקודתית, החשש לא היה גדול, כאשר אנחנו מדברים על משטרה של מדינה שצריכה לעבוד בשבת, מסתבר מאוד שאי אפשר לסגור את המשטרה ולומר שלא תהיינה בכלל לכידה של עבריינים, ובאמת הרב ולדנברג בהלכות מדינה, כותב בפירוש, יש להתיר המאסר, כשזה נוגע לתיקון החברה, שלא יתרבו ביום השבת מקרי התפרצויות שונות, ביודעם שיד המאסר לא תגיעם ביום זה. אם כן, אומר הרב ולדנברג בצורה מפורשת, אנחנו לא יכולים להנחות ולהדריך את המשטרה שאסור לעסוק במעצרים ובמאסר בשבת, משום שהדבר הזה בוודאי ירבה מקרים של גנבות. אם כן, דיברנו על ארבע דוגמאות של פיקוח נפש עקיף בעבודת המשטרה, עבירות רכוש, משטרת התנועה, השמירה על הסדר הציבורי וסיורים שגרתיים, ולבסוף האפשרות לעצור אדם בשבת. כל אלה אין בהם פיקוח נפש ישיר, ואף על פי כן יש בהם פיקוח נפש עקיף שנראה להתיר אותו בכל מה שקשור לעבודת המשטרה. אז אם כן, הרובד הראשון הוא רובד של פיקוח נפש מובהק, הרובד השני הוא רובד של פיקוח נפש עקיף, ומכאן הרובד השלישי שבאמת עוסק במקרים הרבה הרבה יותר מורכבים. גם בהלכות צבא עסקנו במקרים כאלה, ובמשטרה אנחנו פוגשים בשאלות מאוד מאוד קשות בהקשר הזה של דברים שלכאורה אפילו פיקוח נפש עקיף אין בהם. כך למשל, חקירת זירת אירוע של תאונת דרכים. לא עלינו קרתה תאונת דרכים בשבת, האם מותר למשטרה לבוא ולחקור את האירוע? על פניו יש כאן פיקוח נפש עקיף. המשטרה תוכל לעמוד על זה שהייתה תקלה ברכב ולתקן את כל הרכבים מאותו סוג. המשטרה תוכל לעמוד על כך שהייתה תקלה בכביש. ואם כן, הכביש הזה ייסגר לתנועה עד שלא יתקנו את התקלה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש כאן פיקוח נפש עקיף בחקירה של האירוע. הלימוד, המידע המצטבר של תקלות ותאונות דרכים בהחלט יכול לתרום לפיקוח נפש. אלא שכמעט אף פעם הדבר הזה לא דחוף. קרתה תאונה בכביש מספר 1, בסדר, תסגור את הכביש למשך כל השבת, ותבוא במוצאי שבת חוקרי התנועה ויחקרו את התאונה. טוב, אבל כולנו מבינים מה ההשתמות של זה שיסגרו את כל כביש מספר 1 בשבת. התאונה הייתה בשבת ב-10 בבוקר, ועד צאת השבת ב-8:30 בערב אין חוקרי תנועה. זה אפשרי? לסגור כביש לכל כך הרבה זמן? טוב, כמובן במצב מתוקן, אם כל מדינת ישראל היו שומרים תורה ומצוות, אז כן, ודאי. צריך לחקור את התאונה, אבל יחקרו את זה רק במוצאי שבת, זה לא דחוף. וזה דוגמה למצב מאוד מאוד מורכב, ההחלטה לגבי מקרה כזה. כלומר, בהינתן העובדה שהמדינה איננה שומרת תורה ומצוות. בהינתן העובדה שאנשים רוצים להמשיך לנסוע בכביש. ואם לא תתחקר את התאונה, אתה תפסיד מידע מאוד מאוד חשוב, מידע מציל חיי אדם, בעקיפין. שאלות כאלה מאוד מאוד קשה להכריע. על דרך זו, כידוע כל אחד שרי הממשלה, קברניטי המדינה, חייב ליווי משטרתי, כאשר הוא נע מהתם להכה או מהכה להתם, האם מותר בעניין הזה לעסוק בשבת? שוב, ברור שבמצב מתוקן, קברניטי המדינה, כולם שומרי שבת. אבל במצב הנוכחי היום, האם מותר למשטרה ללוות את ראש הממשלה, כאשר הוא נוסע לאכול ארוחת צהריים באיזושהי מסעדה בשבת? אי אפשר לתת לראש הממשלה ללכת בלי ליווי? זו אם כן, הנה דוגמה נוספת לשאלה שהיא אפילו לא בגדר פיקוח נפש עקיף, אלא בגדר שאלה אסטרטגית יותר לגבי ההתנהלות במדינה. הזכרנו מקודם, ניתן לו דוגמה אחת, הזכרנו מקודם את העניין של יחידת עבריינים, בשבת, והסברנו שהדבר הזה בהחלט מותר, כמו שכותב הרב ולדנברג, שהרי אם לא תלכוד עבריינים בשבת, כולם ידעו שזה היום שבו אפשר לחגוג, זה היום שבו אפשר להשתולל. אוקיי, אז מותר ללכוד עבריינים, אבל מה זה אומר ללכוד עבריין? כאשר לוכדים עבריין, יש המון 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 עירת, וחייבים לאפשר לו לפגוש עורך דין, וחייבים לתעד כל דבר שהיה בתיקים שלו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים הללו הם נהלים משפטיים. שוב, במצב מתוקן, היינו קובעים שמותר ללכוד עבריין בשבת, ואת כל הנועל המשפטי עושים במוצאי שבת. אבל בפועל היום זה לא ככה. תוך שעה חייב לראות עורך דין, תוך חצי שעה חייבים לתעד את כל הציוד שלו, וכן הלאה וכן הלאה. כיצד מתמודדים עם הנושא הזה? זה כבר כאן איזושהי שגרה משפטית. זה לא משהו הכרחי, זה כתיבה מנהלתית. אבל כתיבה מנהלתית שעל פי חוקי המדינה, בלעדיה אי אפשר לעצור אדם. אז אם אמרנו שהמאסר בשבת קריטי, אתה חייב גם את הכתיבה הזאת לעשות, אבל הכתיבה הזאת באמת לא חשובה, באמת אפשר היה לוותר עליה. אז זו שוב דוגמה מאוד מאוד מורכבת לנושא הזה. הצד השווה לשלוש הדוגמאות, וכאן אולי נקודת ההבחנה בין עבודת הצבא בשבת לבין עבודת המשטרה בשבת. הצבא מתמודד כנגד האויב. האויב פועל גם בשבת וגם ביום חול. ולכן ודאי שעבודת הצבא בשבת מותרת. אם האויב מנסה לפגוע בנו בשבת, אנחנו חייבים לתת מענה גם בשבת. אבל הצבא כצבא אמור לשמור שבת. לא אמור לחלל שבת על דברים שהם לא חלק מפיקוח נפש, לא חלק מצורכי המדינה. המשטרה עובדת מול האזרח, המשטרה לא עובדת מול האויב. המשטרה לוכדת עבריינים, אבל עבריינים הם לא אויב. עבריינים הם עצם מעצמנו, בשר מבשרנו, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. ולכן העבודה של המשטרה, כאשר היא מול הגורם האזרחי, היא הרבה יותר קשה, כי מדינת ישראל כמדינה לא מחייבת שמירת תורה ומצוות, לא מחייבת שמירת שבת. והמשטרה, שוטר דתי או שוטר בכלל, צריך לתת מענה לאירוע הזה. להילחם באויב מותר בשבת. אבל להתמודד עם זה שיהודים במדינת ישראל אינם שומרי שבת, זו כבר משימה הרבה הרבה יותר מורכבת. זהו האתגר הגדול שעומד בפני חוקרי המשטרה ועובדי המשטרה בשבת. נשארו לנו ממש דקות ספורות, ואני רוצה מהר מהר להספיק בדקות הללו להכניס עוד שני עניינים. הזכרנו את הדיון, את הפולמוס הגדול בין הרב ישראל לבין הרב הרצוג בשאלה של ההתייחסות העקרונית לעבודה של המשטרה, אם יש כאן פיקוח נפש או אין כאן פיקוח נפש. בתוך הדברים, וזו לא איזושהי דרשה כי הדברים מפורשים בדבריהם, נראה שהשתרבבה כאן עוד נקודה אחת. הרב הרצוג פותח את המאמר שלו וכותב כך: נכנסתי לברר כיצד על שומרי משמרת הביטחון הפנימי בארץ להתנהג מבחינת ההלכה. אולם, מכיוון שכפי מצב הדברים כיום, אין המוסדות הממונים על כך נוטים לפי שעה להתחשב עם הוראות ההלכה לשם קביעת חוקה שתחייב את כל הפועלים בזה לנהוג לפיה, אין לדיון הניתן אופי הלכה למעשה, והרי הוא יותר בגדר מסע ומתן של הלכה, שצורתה המעשית המדויקת תקבע ברצות השם אחרי עיון והתייעצות נוספים, וכשיהיו התנאים מתאימים לכך. ראינו מקודם שמה שמציע הרב הרצוג זה לעשות ציורים באופניים. לעשות סיורים ברגל. כל מי שמכיר את המשטרה מבין שזה לא כך רלוונטי, סיור על אופניים. אבל אומר הרב הרצוג, תשמע, יכול להיות שזה לא כך מעשי, לא נורא. גם ככה כל מה שאני כותב יגדיל תורה ויאדיר איזשהו בירור ראשוני. אין כאן ממש הכרעת הלכה למעשה, כי בלאו הכי במשטרה לא ישמעו. בלאו הכי היום אין נענות, אין רצון במשטרה להתנהג על פי התורה ועל פי ההלכה. ואת הנקודה הזאת הרב ישראלי שולל מכל וכל. הרב ישראלי כותב על הטענה הזאת של הרב הרצוג, לעניות דעתי, חשבון זה אין לו מקום בהלכה. לא פחות ולא יותר. אין לו מקום בהלכה לטענה הזאת. ראשית כותב הרב ישראלי שגם פורקי עול, יש להם דין של יהודים. ואנחנו צריכים לדעת האם היהודי הזה שהוא שוטר, גם אם הוא כרגע לא שומר תורה ומצוות, האם העבודה שלו מותרת או אסור. נקודה שנייה כותב הרב ישראלי, הרבה הגיעו לפריקת עול רק מתוך זה שהיה נראה להם שאין אפשרות ליישב את התורה עם צורכי המדינה. מרזק של עצמו סיבת חילון. אנשים חושבים שאי אפשר להיות שוטר דתי. אם אני שוטר אז אני לא דתי, אז אני כבר מוריד את הקליפה וזהו. וכבר גם מעשן בשבת וגם נוסע על הים בשבת והכל בסדר. אם אנחנו נוכיח שאפשר להיות שוטר דתי, משימת שיטור, משימת ביטחון פנים מותרת בשבת כי היא מותרת. זה לא יגרום לאנשים לחשוב שהם מחללי שבתות, לחשוב שהם מתנהגים לא בסדר, וממילא לזרוק את הכל. וזה שיקול שני של הרב ישראל. והשיקול הכי מרכזי, לדעתי, כך עולה מן הדברים שלו, וכך הוא כותב. אין שום ספק שתפקידי המשטרה שיש בהם הרבה משום פיקוח נפש, יעשו ביתר יעילות אם ירבו בשורותיה שומרי תורה. בנוסף לזה שגם קלסטר פניה של המדינה בכלל, במניעת שחיתות ומעשי עוול גם מצד אנשי המשטרה עצמה, תלוי הרבה בשאלה מי ומי הם השוטרים. סוף דבר נראה לי כדבר ברור שהדיון בנקודה זו אינו צריך להביא בחשבון את מספר שומרי המשטרה כיום הזה, ועלינו גם לחתור שיהפכו שם לרוב, לא פחות ממה שעלינו לשאוף להגיע לרוב במקומות אחרים. אומר רב ישראלי, ההפך הוא הנכון. אם קשה לשמור שבת במשטרה כי אין הענות, אז עד רבה, שילכו עוד ועוד שומרי שבת למשטרה, וכך אנחנו נגביר שמירת שבת. לא נברח מהמשטרה, כי אנחנו לא מוצאים פתרונות, אלא נשלח שומרי תורה למשטרה כדי למצוא פתרונות. הזכרנו מקודם את החידוש הגדול שלו לגבי פיקוח נפש עקיף, והרב ישראלי לא מסתיר. הוא אחרי שהוא מחדש את העניין הזה של גחלת של מתכת, ואת העניין הזה של מכשירי פיקוח נפש, הוא כותב בפירוש. מאיפה הגעתי לכאלה חידושים מרחיקי לכת? חידושים שלא נמצאים בספרות הפוסקים. כסניף לזה יש להוסיף מה שהזכרנו לאל, שייתכן לומר שבדורותינו יש להרחיב את הגדר שנמצאת המכשינן לעתיד לבוא, גם לעניין החזרה מחוץ לתחום וחזרה במכונית. שאם לא כן, אם לא נרחיב את גדרי ההתר, יימנעו כל אלה שהם שומרי תורה מלהתגייס לעבודה משטרתית בכלל. הרב ישראלי אומר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, אני חייב למצוא קולות חדשות כדי שגם שומרי תורה יוכלו לשרת במשטרה. אני מוסיף ואומר, אשרינו שזכינו, ובשנים האחרונות ישנה התעוררות רבה של יהודים שומרי תורה ומצוות, הן בצבא, הן במשטרה, הן במוסדות הביטחון, והם שואלים דעת תורה בכל סוגיה שהיא. הזכרנו באחד משורי הפתחה את הדברים של הרב אייל קרים בהקדמת ספרו קשרי מלחמה, שהיום זה לא סתם יהודי חובש כיפה, קצין חובש כיפה, אלא זה קצין שרוצה לדקדק במצוות קלה כבחמורה, קצין ששואל דעת תורה על כל צעד ושעל. ואנחנו כלומדי תורה וכאוהבי תורה וכמי שמאמין שהתורה היא תורת חיים במדינת ישראל, חייבים למצוא פתרונות לשאלות, גם לשאלות הכבדות והקשות, בצבא, במשטרה, בביטחון חוץ ובביטחון פנים, כדי שאנחנו באמת נוכל להרבות תורה, להרבות אהבת השם. אז זו אם כן נקודה אחת קשורה לעבודת המשטרה, אבל בעצם מהווה נקודת סיכום לכלל השיעורים שבהם עסקנו. ומכאן לעוד עניין אחד. עסקנו בכל מהלך השיעורים בשאלות שעל חלקן אין מענה בספרות ההלכתית הקלאסית. הזכרנו בעבר את דברי הרב גורן, שבפתיחת ספרו משיב מלחמה אומר, הייתי צריך להתחיל כאן איזשהו בניין מחדש. הייתי צריך להתחיל כאן מאפס. שונה היא פסיקה זו מפסיקה הלכתית אזרחית רגילה, ושונה הוא הספר משיב מלחמה מכל ספר שוט, באשר הנושאים שבספר זה אין להם מסורת רצופה של פסיקה מדור לדור, ואין להם חלק מקביל בשולחן ערוך ולא בספרי הפוסקים. הקושי הגדול שלנו לומר בדברים ברורים, אין לנו משנה ברורה על הלכות צבא. אין לנו משנה ברורה על הלכות משטרה, אין סימן במשנה ברורה שעוסק במשטרה או בצבא. אבל רבותיי, כאן אני מרשה לעצמי להוסיף נימה אישית ולומר, כמה המשנה ברורה היה מוכן לתת, כמה המשנה ברורה היה מוכן לשלם מרן החפץ חיים כדי להוסיף עוד סימן, כדי לראות בעינינו בשובך לציון ברחמים, כדי לראות צבא יהודי, כדי לראות משטרה יהודית, כמה החפץ חיים היה מוכן לתת בשביל דבר כזה. אין לנו מסורת רציפה, אבל אנחנו חייבים לחדש אותה, כי זו השליחות שהתפללו אליה כל הדורות. הרמב"ן כשעלה לארץ ישראל לא היה רוצה לראות כאן צבא יהודי, לא היה רוצה לראות כאן משטרה יהודית, לא היה מוכן להיכנס בעובי הקורה כדי למצוא פתרונות לעבודת המשטרה או לעבודת הצבא בשבת. זהו האתגר הגדול שלנו. האתגר והזכות לראות מדינה עומדת על רגליה, לראות צבא שמגן בחירוף נפש על זכותנו לגור כאן בארץ אבותינו ולקיים מצוות עשה דאורייתא של עזרת ישראל מיד צר. זוהי הזכות הגדולה וזוהי המשימה הגדולה שעומדת בפני כל לומדי התורה. את המשימה הזאת ניסיתי להביא בפניכם השומעים, וכאן המקום באמת להודות, קשה קצת, אני מודה, לא רואה לפני את השומעים, אבל ברוך השם פה ושם מקבל פידבקים, ומכאן אני מודה לכל אלה שהגיבו, העירו פה ושם, דרך האימייל. אנחנו בזה מסיימים את הסדרה שלנו של הלכות צבא וביטחון. עוד הרבה הרבה נושאים שרציתי לעסוק בהם ופשוט נגמר לנו הזמן, והנה תם זמן חורף, הגענו כבר לראש חודש ניסן. ייתכן שגם בזמן קיץ נמשיך בעוד סוגיות, כאן גם במקום לבקש, אם אנשים מרגישים שיש עוד צורך ושעוד ממשיכים להתעניין בסוגיות נוספות, אז עד רבה, פנו למשרדי ה-VBM, פנו למזכירת ה-VBM, בית המדרש הווירטואלי, והביאו את דעתכם, הדברים יובאו אליי, ובעזרת השם אני אשתדל להתייחס אליהם ואולי עוד לעסוק בנושאים הללו. כל הדיון בהלכות צבא וביטחון התעורר בצורה מאוד חזקה בשנים האחרונות, אבל כבר לפני כמה עשרות שנים, כמו שראינו כאן, בשיעור היום, כבר בימי קום המדינה דיברו על עבודת המשטרה. לפני כמה עשרות שנים כבר בשנות ה-70, הופנתה שאלה אל הרב יקותיאל יהודה הלברשטם, הרבי מצאנז, צאנז נתניה, בעניין טלטול נשק לחיילים בצבא, והוא מסכם את תשובתו בנושא שהוא דברי יצי ואורחיים סימן קוף ממחת, כך הוא מסכם וכך גם ננעל אנחנו את סדרת השיעורים שלנו. כותב הרבי מצאנז, נהניתי ממכתבך, ונתתי שמחה בליבי, שראיתי שישראל קדושים המה, ומדקדקים במצוות בקלה כבחמורה בכל מקום שהם. ובוודאי הכוונה שבכל מקום שהם ובכל מצב שהם, ברוכל צו שהם נמצאים בו, הם מדקדקים ונזהרים על כל קוץ מתורתנו הקדושה במצוות קלות כבחמורות במסירות נפש ממש. שהזכות הזה יעמוד לנו להכריש גאולתנו ופדות נפשנו על ידי בן דוד, ויהיו ראויים להיכתב בחילות של בית דוד משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.